קודם כל, תודה רבה ליגאל, על היוזמה, על הפירות. גם ל? טוב, נתחיל ככה, יש בלבול גדול על ט"ו בשבט, ועל המהות של ט"ו בשבט, ויכול להיות שדיברתי על זה פעם, אני לא יודע, זה לא כאילו אנחנו פה כל כך הרבה שנים, אבל אני גם לא התכוונתי לדבר על זה, אבל אמרו שט"ו בשבט נאכל פירות, אז נדבר עוד פעם על זה. יש ט"ו בשבט האמיתי, שגם זה מחלוקת, צריכים להגיד את האמת, זה מחלוקת, יש מחלוקת בין בית הלל ובין בית שמאי, מתי התאריך הזה, בסדר, אני לא רוצה להגיד שיש מחלוקת אם ט"ו בשבט זה בראש חודש, בגלל שזה אז לא ט"ו בשבט, זה בראש חודש שבט, אבל ראש השנה הזו, יש מחלוקת מתי זה באמת. אבל כדאי, בואו נחזור למקור הכי בסיסי, וזה מקור ראשון, משנה בהתחלה מסכת ראש השנה. ארבע ראש השנים הם. באחד בניסן, ראש השנה למלאכים לרגלים. אני רוצה לעצור שנייה. אנחנו בחיים שלנו היומיומיים, אנחנו גם כן חיים ככה, שיש לנו כמה וכמה ראשי שנה, או התחלת של שנה. יש התחלת השנה ללימודים. וגם ללימודים יש ראש השנה ליסודי, ויש לתיכון, ויש לאוניברסיטאות, וזה לא אותו תאריך. אבל אם אתה מדבר, ולומר למישהו, בהתחלת השנה, אז זה תלוי באיזה קונטקסט. יכול להיות שהכוונה פה, זה ישתנה, וזה תלוי על מי מדבר. אם מישהו מסוים יגיד שזה בהתחלת השנה, אז באמת משתמשים במילה עונה. אבל הוא מתכוון לכדורסל או לכדורגל, בגלל שזה באמת המרכז עולמו. אז אנחנו היום, אנחנו חיים בכמה זמנים במשך השנה, שכל אחד ואחד נחשב כהתחלת השנה לדבר מסוים. אז פה אנחנו רואים שזה פשט במשנה. ארבע ראש השנים הם, ובעוד אולי חצי הקדמה, שאנחנו יודעים שיש מתח בלוח העברי, שמצד אחד אנחנו קוראים ליום ראש השנה, שזה ראש חודש תשרי, אבל בתורה ראש חודש תשרי זה חודש השביעי. אז חודש הראשון זה באמת ניסן. אז נו, אז מתי התחלת השנה? אז התחלת השנה לשנים זה באמת בתשרי. התחלת השנה לחודשים זה בניסן, ואנחנו מבובלים לגמרי. זה חלק מן הבעיה. ארבע ראש השנים הם, באחד בניסן, ראש השנה למלאכים ולרגלים. זאת אומרת, איזה רגל נחשב כרגל הראשון בשנה? אז פסח. קודם פסח, ואז שבועות, ורק אז סוכות. אני יכול להגיד, נו, מה פתאום? שסוכות, זהו הוא הראשון בגלל שסוכות מיד אחרי ראש השנה. לא, אז פה אנחנו יודעים שלדבר מסוים, סוכות נחשב כסוף השנה, לא בהתחלת השנה. אגב, גם בתורה יש הרבה מה להגיד על זה. מי שרוצה לקרוא מאמר מאוד חכם, רב יואל בן נון, כתב מאמר מאוד מאוד חכם, אפשר פשוט לחפש, יש לו אתר, על עניין של הלוח, מצד אחד יש לנו הרבה ראיות שראש השנה זה התחלת השנה, וגם כן יש כמה וכמה ראיות שסוכות זה סוף השנה. נו, סוף השנה. סוף השנה. אז פשוט יש, לדוגמה, כשהיה יובל, אז מתי, או הקל, זה שני דברים, אז מתי היה, הייתי חושב שכל הדברים האלה צריכים להיות בראש השנה בעצמה, אבל אנחנו לומדים שלא היו. אז מה? כן, אז השאלה בסוכות. למה בסוכות? אם זה התחלת השנה, סוף השנה, איך שאתם רוצים. אז למה לא, אם רוצים סוף השנה, אז יום האחרון של אלול, למה לחכות עד אז? אז אני אומר, יש, הדברים לא פשוטים כמו שחשבנו עליהם. אז עוד פעם. ארבע ראש השנים הם, באחד בניסן ראש השנה למלאכים ולרגלים, באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה. זאת אומרת, שיש איסור להביא מעשר משנה אחת לחברתה. צריכים להביא את המעשר, גם מעשר בהמה, וגם נראה אחרי זה בלי נדר גם מעשר אחר, צריך להיות מאותו שנה. גם כן אפשר להגיד בעולם המיסים אולי זה אותו דבר. אתה משלם מס על ההכנסות של אותו שנה, אתה לא משנה אחרת. Rabbi Lezer, Rabbi Shimon Omrim Be'achad B'Tishrei. Be'achad B'Tishrei Rosh Hashanah L'Shanim U'L'Shmitin U'L'Yovalot L'Netia U'L'Yirakot. Ma zeh netia po? Ma netia shoma? אז האמת היא, שמי שהסתכל קצת ולמד קצת יודע שנטייה פה, הכוונה היא נטייה של עצים. בסדר. אבל נו, יש לנו סתירה מפורשת, באותו בדרך לפה שמעתי שיש נטיות מחר. אז אנחנו יודעים שנטיות זה שייך לט"ו בשבט, זה לא שייך כל כך לראש השנה. באחד בשבט ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמישה עשר בו. אז פה באמת אנחנו צריכים להבין מה הכוונה של נטייה ומה הכוונה של אילן. זה באמת כל השאלה. נסתכל ברש"י. לנטייה, למניין שני עורלה. זאת אומרת, יש עניין שאנחנו מכירים שנחשב כעורלה, ופה יש לנו שאלה, מתי אני סופר, או התחלת השנה, או סוף השנה, לדיני עורלה. אז לגבי עורלה, מתי אני סופר? אגב, אני הייתי יכול לחשוב שצריכים לספור מאותו יום, נכון, נחשב בהלכה בביטוי מעת לעת, מאותו יום אתה סופר בדיוק שנה, ואז אתה יודע, אז לא, אז פה אנחנו לומדים. שלגבי שנה, מתי נחשב שנה, זה נחשב לפני ראש השנה, אחרי ראש השנה, זה גבול. מה שרק מהפשט של המשנה, הגמרא מלמד אותנו עוד כמה פרטים, אבל מהפשט של המשנה, הפשט הפשוט במשנה, זה נחשב כי מה שהיה לפני ראש השנה, נחשב כבר לשנה הראשונה, כשאתה מגיע לראש השנה. מה ששמת בצום גדליה, איזה נטייה, אז לא נחשב כשנה שלמה עד שתגיע לראש השנה הבאה. זאת אומרת, יכול להיות שיש הבדל בין שבועיים, אני אומר עכשיו הערכה גסה, בין עת זה ועת זה, וזה נחשב כשנה ראשונה, וזה, או בסוף הזמן גם כן, זה נחשב כעורלה וזה לא נחשב כעורלה, למרות שיש הבדל רק שבועיים ביניהם, וזה לא יהיה נחשב כעורלה עוד 11 חודש, יחסית לשני. אגב, ברוב עצים לא מביאים פירות במשך שלוש שנים גם כן. אז לרוב עצים, יש כמה. מה שיש, אז צריכים להיזהר. נמשיך ברש"י. עוד פעם. ואפילו נטעה באב, זאת אומרת, אפילו בסוף השנה, קלטה שנתה הראשונה לסוף אלול, ובכול הוא מברש טעם בגמרא. אגב, זה רש"י, רש"י זה אומר דרשני. אם זה סוף אלול, אז למה אפילו אב? אז כנראה שלפי הגמרא יש קצת זמן או תקופה קצרה שצריך לקלוט את השורשים באדמה. ואז שזה נקלט, זה לא נחשב כסבירה של עורלה. אז זה לא בדיוק כמו שאני אמרתי. אמרתי לפניכם שזה לא מדויק. לירקות, מתי היה לירקות? בתשרי, לירקות, למעשר ירק, כמו שראינו אצל בהמה, גם כן למעשר ירק, שאין תורמים ומעשרים מן הנלקט לפני ראש השנה, על של אחר ראש השנה. ופה גם כן אפשר לדייק ברש"י, לגבי ירקות, מתי זה חייב, כל ירק, מתי זה חייב, מי שזה נלקט, אז החיוב. לגבי פירות זה קצת יותר מסובך. לאילן, רש"י אומר, לעניין מעשר, שאין מעשרים פירות האילן שחנתו קודם שבט על שחנתו לאחר שבט. אז פה אנחנו רואים שלגבי פירות וירקות, וזה גם כן תלוי בעונה, מתי הם גודלים, פה אנחנו רואים לגבי ירקות, מה אמרנו העניין החשוב? הלקיטה. לגבי הפירות זה חניתה. פה יש שאלה מה זה בדיוק חניתה, אבל בואו נגיד חניתה מתי שזה התחיל לגדל על העץ. אז מה שגדל לפני כן זה שייך לשנה הקודמת. מה שהתחיל לגדל אחרי זה נחשב לשנה הבאה, ואסור עוד פעם, אפילו העץ אחד, יכול להיות אסור להביא תרומות ומעשרות מלפני ט"ו בשבט, מלאחרי ט"ו בשבט. שבאילן הולך אחר הכנתה, וגמורה מפורש מיישנה שבט. למה בדיוק שבט? ולפי הגמורה באמת יוצא של, מה הנקודה של שבט? זה עניין של הגשם. שלפי הגמורה רוב גשם כל שנה נפל לפני ט"ו בשבט. אז הגשם זה נותן הכוח לעץ, הכוח לפירות, אז הפירות שמגדלים זה בא מלפני כן. אגב, שנה כזו שיש לנו שנה מוברת, אז גם יש מקום לשאול, נו, אז מה זאת אומרת, מה המשמעות? אבל בכל זאת, אנחנו לא זזים מהמשנה, והמשנה קובעת שזה גם כן נחשב כאיזשהו ראש השנה. אז עכשיו אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. אילו אתם, עכשיו שלמדנו את המשנה, אפילו בדרך חפיף, למדנו את המשנה, מה לא מדויק בלשון המשנה? שאולי כשאנחנו היינו מלמדים את זה, אולי היינו משנים מילה פה או מילה שם. יש משהו שלא ברור בכלל, וזה כבר מתחיל את הבעיות שלנו. יש פה נטיות ויש לנו אילן. האם זה מדויק להגיד ראש השנה לאילן? האם זה נכון? זה לא כל כך נכון. בגלל שאם זה ראש השנה לאילן, אז מה הנטייה לפני כן? אז מה ההבדל בין נטייה לבין אילן? אז עכשיו למדנו, אנחנו יודעים מה ההבדל. אבל עוד פעם אני שואל, האם הלשון, ראש השנה אילן, זה לשון מדויק או לשון, בסדר, זה לשון של המשנה. אבל אילו אני הייתי מסביר את זה, לא הייתי משתמש במילה הזו בכלל. אלא איך אנחנו היינו אומרים את זה, לא במילה אחת. לא ראש השנה של אילן, אלא ראש השנה של תרומת פירות. זה הרבה יותר מדויק. אבל עכשיו אתם יכולים להבין מה התחיל להיות הבעיה שלנו. אני אומר בעיה, בעיה של חוסר בהבנה. בוא נגיד ככה, יש מנהג. המנהג היא, כשרמזתי לפני כן, לעשות נטיות. אין שום קשר בעולם בין לעשות נטיות בט"ו בשבט לבין ט"ו בשבט. אין שום קשר בעולם. אני אומר הלכתית, אין, זה פשוט לא שייך. מה כן? אפשר ללכת ומוצאים איזשהו פירות, או מסתכלים על פירות, לראות מה זה לפני חניתה, לפני. בסדר, זה עניין של פירות. יותר מזה, אין שום שייכות לעצים. אבל היום, מה זה ט"ו בשבט? זה לגבי עצים. אגב, זה מאוד צינית, מישהו עושה את זה, נו, אתם יודעים מי עושה את זה. זה קק"ל עשו את זה. הם מצאו איזושהי הזדמנות לעשות קצת, מה?
זה מרקטינג אופורטוניטי.
מרקטינג, בסדר. No. No. It's like Mother's Day. Mother's Day, שבאמת, יש יום כזה מאוד חשוב באמריקה, ומי המציא את זה? נכון, אלה שעושים את הכרטיסי ברכה. צריכים, נכון. אחת החברות הגדולות, אגב, American Greetings, יש משפחה של יהודים, שומרי תורה ומצוות, שתורמים הרבה הרבה כסף לצדקה. אז רק שתדעו, שזה גם כן משהו טוב יצא, חוץ מפרנסה ליהודי. מה שהנכד שלו סיפר לי, שהסבא, זה, סבא היה בן אדם בשם סאפרסטין, הבן שלו היה סטון, ואירווינג סטון, ו... סאפרסטין, הוא המציא רעיון בשיווק, באמת עניין של שיווק, שקונסיינמנט היה רעיון שלו. זאת אומרת, לפני כן, אתה הולך לחנות, כמה מזה אתה רוצה, והם צריכים לשלם מראש. או, זאת אומרת, הבעל הבית עושה את הכסף שלו כשהחנות קונה, ואז הבעל החנות צריך למכור את זה. הוא אמר, אל תמכור שום דבר. אני אקנה איזשהו מדף לשים את זה אצלך, אתה בלי, לא יהיה לשחק. לא יהיה לך גרוש, תהיה אצלך, זה win-win. אתה מוכר משהו, אז יפה. אתה לא מוכר, תחזיר לי את זה. אז זה כל כך פשוט. מה? אבל זה הרעיון שלו. That's how he got from a push cart לבן אדם מאוד מאוד עשיר. Low-tech, low-high-tech.
יש לזה מילה בעברית.
כן, consignment. כן, איזה מילה?
יש מילה אמיתית בעברית. כן. יש קונסיגנציה. שזה המילה
השנייה, שכך
אומרים, המילה
בעברית
היא אשגרה.
אוקיי. אשגרה. בסדר. זה מילה חדש? טוב. בכל זאת, כל הכבוד לקקל, הם בגלל ט"ו בשבט הגיעו ללא יודע לקרן קיימת, לא יודע לאיזה כמות של עצים, ותודה להם גם כן, ילדים יוצאים מבית ספר, או לימודים מחר, אין לימודים, ויש הרבה בעצים, ומזה, מתופס טראמפ אחרי זה, כל עניין של אקולוגיקה, וכו' וכו', והירוקים, הכל זה טוב ויפה, פשוט אין שום שייכות. אין שום קשר. אבל בסדר, אנחנו שמחים, אנחנו נהנים מזה. באמת המקורות הבאות, אני הבאתי בדיוק לראות את הבלבול בין הדברים, בין באמת לנטייה, לבין עולה, לבין ט"ו בשבט, לא, לא, פה יש שני דברים. יכול להיות, אבל גם כן זה תלוי איפה שאתה גר. גם האקלים, בצפון, בדרום, בזה, כל זה מאוד מאוד תלוי בהרבה דברים. אבל בסדר, אני מקבל את זה, אין לי שום בעיה. רק אני לא אגיע לזה. אני אישית, אין לי דברים אחרים לעשות. נדלג קצת. במקור 11, או אפילו 10, פה אנחנו עם שולחן ערוך ביורדיה, באחד בתשרי הוא ראש השנה למעשר תבואה וקטניות וירקות, ובט"ו בשבט הוא ראש השנה למעשר האילנות. כך אני הייתי כותב את המשנה. אז רב יוסף קארו, הוא לא רוצה שתהיה בלבול פה, אז הוא כתב את זה בצורה מאוד מאוד ספציפית. אז בסדר, מי שקורא את זה, זה למעשה אילנות. אז באמת שואלים אחרי זה, נו, מה זה שייך לגבי נטיות? מטיות זה עניין של ראש השנה, של לפני ראש השנה. מתי צריכים לעשות את הנטיות? צריכים לעשות את זה בסוף הקיץ. בסדר. במקור 11 יש דברי המהריל. המהריל, אחד מגדולי אשכנז, שבט הוא מלך, משום דבר 15 בו, ראש השנה לאילנות, והוא חל בכל יום מאחד ימי השבוע, מלבד א' ו', וב-15 בו אין אומרים תחינה. במגנצה וברמייזה אומרים תחינה, ולפעמים בו התקופה כדפרשתי לאל. אז המקור הלא כל כך מעניין הזו, זה דווקא מאוד מעניין. איך אני אומר את זה? למה זה מאוד מעניין? בגלל שהוא לא יודע מה אנחנו רואים פה, שמהריל לא ידע דבר שכל אחד יודע היום, שט"ו בשבט נחשב כחג. בגלל שזה נחשב כחג, אז בוודאי לא אומרים תחנון, אפילו במנחה לפני זה לא אומרים תחנון. נו, אז מה אנחנו רואים פה? שבחצי אשכנז לא ידעו שלא אומרים תחנון, היום מחלוקת פה. ופה יש קצת מתח הלכתי. המתח היא שט"ו בשבט זה היה יום בלי שום משמעות הלכתית בימי קדם. אלא לגבי דיני תרומות ומסורת, כמו שאמרתי לפני כן. זה ולא יותר מזה. אז אפילו העניין הזה שלא אומרים תחנון, לא ידעו שלא אומרים תחנון. או להגיד שלא אומרים תחנון, או אין הספדים חס ושלום לא עלינו, או דברים אחרים. זאת אומרת, זה יום שמחה, יום של... בסדר. אילו הייתי אומר לך, נו, צריכים להגיד הלל בט"ו בשבט, בסדר, גם כן את זה אנשים היו, בסדר, נגיד הלל, זה ט"ו בשבט. אבל אתם יודעים שזה לא נכון, אתם יודעים שזה לא כל כך הרבה משמעות הלכתית לזה, אז פה יש חידוש עצום, המהריל מביא חידוש עצום שלא אומרים תחנון. נו, תחפשו לפני כן, ותראו מתי אתם רואים את המקור הראשון שאמר לא אומרים תחנון. ואפילו ממקור הזה אנחנו רואים שלא כל כך ברור. שפשוט יש מחלוקת לגבי תחנון. אז מה אנחנו רואים ממקור כזה? שלגבי המהות של יום כמו ט"ו בשבט, או הפן השמחתי של אותו יום, פה יש לנו מחלוקת, ואפילו אני לא רוצה להגיד מחלוקת יסודית, פה יש מחלוקת מה באמת הגבול של אותו יום. והיו הרבה יהודים טובים במשך הדורות שלא ידעו שיש סיבה מספקת לא לנפול אפיים ולא להגיד תחנון. למרות שאני בטוח שזה הביא שמחה לכמה וכמה אנשים, וגם לא יודע, 48 שניות שלקח להגיד את התפילה הזו. והשוחן ארוך, מקור 12, שזה כמובן אחרי המהריל, ציבור שביקשו לגזור תענית שני וחמישי ושני, בהב, מתי אנחנו דרך כלל גוזרים כזה, כשלא היה גשם במשך החורף, אז היו גוזרים תענית. מה אם יש שני וחמישי ושני, הוא פיגע בתענית בט"ו בשבט, התענית נדחה לשבת הבא, זאת אומרת לשבוע הבא, כדי שלא יגזרו תענית בט"ו בשבט, שהוא ראש השנה לאילנות. אז פה אנחנו רואים עוד פעם, לא אומרים תחנון, עכשיו גם כן לא ראוי שיהיה תענית באותו יום. רמה, מיהו, אם התחילו לתענות, אין מפסיקין, כמו ראש חודש וחול המועד, וזה מאוד מעניין. אבל התחלת את הבהב כבר, ואתה מגיע עכשיו אולי הבית השנייה, וכבר התחלת, לא, אז ממשיכים. פה באמת אנחנו רוצים, אנחנו רואים מחלוקת בין המחבר לבין הרמ"א, מה באמת הכוח של שמחה בט"ו בשבט. נו, ומה אנחנו רואים עד עכשיו, מה אנחנו רואים? שזה לא כל כך שמח. גם במגנצה, במקומות כאלה, ושהרמ"א הגיב ככה, זה לא פלא. במקור 13, זה דיני תחנון, נהגו שלא ליפול על פניהם בט"ו באב, ולא בט"ו בשבט, ולא בראש חודש, ולא במנחה שלפניו, ולא בחנוכה. ויש אמון גם במנחה שלפניו, וכן נהוגים. בפורים אין נופלים על פניהם, בל"ג בעומר אין נופלים, בערב יום כיפור אין נופלים, וכן בערב ראש השנה, אפילו שחרית. זה המנהג. אז פה אנחנו רוצים שבאמת שמו את ט"ו בשבט ברשימה של החגים שאומרים תחנון. שם בהלכות תחנון, מי שמחפש לא ימצא את זה, אלא הוא יודע לחפש בהלכות תחנון, שם המגן אברהם מביא מנהג מעניין. בט"ו בשבט, במקור 14, ראש השנה לאילנות, ונוהגים האשכנזים, זה בסדר, מי שלא אשכנזי, אל תעיזו, ונוהגים האשכנזים להרבות במיני פירות של אילנות, והוא מביא את זה מתיקון יששכר. הוא אומר שיש עניין לאכול פירות. אגב, מה כן כתוב פה ומה לא כתוב פה? מה לא כתוב פה? פירות מארץ ישראל, משבעת מינים, או משהו מסוים. פירות אילן. גם כי מצד שני צריכים לדעת שבהרבה מקומות באירופה לא היה כל כך אפשרות לאכול. מה? נכון. לא היה אפשרות בכל מקום לאכול פירות אילן. אגב, אם אני לא טועה, זו הסיבה שולחים את הפירות מיובשים. בגלל שהיה מאוד קשה, אז הפכו את זה, היום זה מצחיק, ממש מצחיק. נכנסים לשוק או לסופר, ושם לכבוד ט"ו בשבט מוכרים לך איזשהו פירות מיובשות מטורקיה. הכל מטורקיה. אני לא רוצה להגיד משהו פוליטית, אבל אתם כבר הבנתם את הכל. נראה לי, אם כבר, יכול להיות שיש יותר חשיבות אולי לאכול מפירות. נכון, זה מנהג אבותינו בידינו, אבל איזה מנהג זה היה? אגב, לגבי חסה זה נושא אחר, בגלל ששם במשנה זה פשוט שיש כמה אפשרויות שאפשר להשתמש. אז שם יש כמה דברים שאפשר להשתמש, ההורים שלי השתמשו בזה, אז אני גם כן אשתמש בזה. למה הם השתמשו? בגלל שזה מה שהיה להם. בסדר, זה אני מבין. אבל פה, מה המגן אברהם אומר, מה הוא לא אומר? הוא אומר, נוהגים האשכנזים להרבות במיני פירות של אילנות. בסדר, לאכול קצת פירות. אז מי שרוצה לקיים את מנהג של המגן אברהם, אז מה עושה? אוכל פירות. שוב, דווקא פירות מיובשות, הוא לא הזכיר את זה. אבל אני מתאר לעצמי שהיה בהרבה מקומות קצת קשה. ולהפך, עוד פעם, למה ש... דיברנו על זה, למה שתו בירה במקומות מסוימות, ויינו במקומות מסוימות, בגלל שהיה... אי אפשר לשתות את המים במקומות האלה, ומה שהיה אפשר לשתות, מה שאתה יכול לשים במשך כל החורף. אז שמו בירה במקומות, ושמו יין במקומות מסוימות. אלה מקומות שיהיו יין, אני מתאר לעצמי, גם כן צימוקים, אם היו יכולים להכין, וגם כן עוד כמה פירות מיובשות. אם אתה לא מייבש את זה, פשוט לא היה להם. לפני הרבה שנים, נסעתי לברית המועצות. סיפור שלם, לא לעכשיו. KGB היה אחריי, דיברו איתי, והייתי שם בדיוק כששירנסקי יצא. לא היה לי קשור לזה. ואחד האנשים שהם יהודים הטובים שפגשנו, הביא משהו שחור לתת לנו, לכבד אותנו, לא יודענו מה זה. אז הוא הסביר לנו שזה תפוז. אני אומר שזה היה שחור. ומצידו זה היה הדבר הכי יקר שהיה לו בבית. אגב, לא היה להם פירות בכלל באותו תקופה. בשנה אחת הייתי שם, לשנה הבאה הייתי, או שנתיים אחרי זה הייתי בקניה, והכמות של האוכל בקניה היה פי עשר מה שהיה בברית המועצות באותה תקופה. כל הכסף שהם השתמשו בסופו של דבר זה לייצר דברים לא כל כך ידידותיים. ואנשים חיו ברמה, ממש בתת רמה. לדעתי זה אחד הסיבות בסופו של דבר שלמה זה נפל. כל הציבור לא רצו את זה. בסופו של דבר הגיע לאיכות חיים הרבה יותר מזה, אבל איכות חיים שם היה משהו מפחיד. שאתה אמרת תפוחי אדמה, אוכלו שם כרוב. איזה 20 סוגות של כרוב זה מה שאוכלו במשך כרוב. גם כן, תפוחי אדמה, כרוב. זה היה כמעט כל האוכל. טוב. אז פה אנחנו רואים באמת המקור של המנהג לכל הפירות המיובשות, שנוגעים לכל... שוב, אני הייתי מצפה להגיד פירות דווקא מארץ ישראל, או אולי הפירות שאולי שייכים לשבע מינים, אבל בכל זאת, המוגן לא אפילו חשב להגיד דבר כזה, למה? זה לא היה מעשי בכלל. איך היו מביאים את זה? זה לא מעשה, זה לא מעשה, זה לא... אין מנהג. אין מנהג על פנטזיה. משהו שבלתי אפשרי זה לא מנהג. המנהג זה לאכול פירות. שוב אני אומר, איזה פירות לדעתי, בהרבה מקומות לא יהיו לפירות טריים. המשנבור מקור 15, ט"ו בשבט, באותו מקום אחות החנון, שהוא ראש השנה לאילנות, ונוהגים אשכנזים לראות אז בעיני פירות של אילנות. בסדר, פירות של אילנות. חנתו קודם תשרי, דחנתו מסרף דקודם תשרי, וכיוון שכן ליקה לפלוגי בן שנטעם ממדלת יום לפני ראש השנה, או פחות מכאן. אז פה הוא נכנס לכל עניין הזה, לגבי הנטיות, בסדר נשאיר את זה. מה שיותר מעניין, זה מקור 16. זה ספר חמדת ימים. בסוף עניין של השובבים. מנהג טוב להולכים בתמים להרבות בפירות בעצם היום הזה ולומר דברי שירות ותשבחות עליהם כאשר הנהגתי לכל החברים אשר עימדי ואם כי בדברי כתבי הרב ז"ל לא נמצא מנהג זה מכל מקום לדעתי תיקון נפלא הוא בנגלה ובנסתר כי הנה הובא בירושלמי בפרק עשר יוחסן, ישמעו עניים וישמחו, אמר רב איבון, עתיד אדם לתן דין וחשבון על שראה מיני מגדים ולא אכל. באמת, מקור 16-17 הבאתי את הירושלמי הזה. הירושלמי זה מעניין וחשוב, אבל קודם כל צריכים לשאול כמה שאלות. החמדת הימים, כשהוא אומר, הרב לא נהג ככה, אז איזה רב הוא מתייחס? האריזל. אז פה מדובר, קודם כל כשהלשון פה יש תיקון נפלא. הלשון של תיקון זה דרך כלל מביא אותנו להתורה של האריזה. אז פה הוא אמר יש מנהג של האריז שזה לא מנהג של האריז, אלא של מי זה? הוא אמר, אני המצאתי את זה. זה מאוד מעניין, אבל פה יש לנו שאלה מאוד פשוטה.
זה הציטוט המדויק
מירושלים שם? תסתכל במקור 17. רב חזקיה, נכון, נכון. רב יוסי ברבוד, אף אסור לדור בעיר, בסדר. רב חזקיה, רב חזקיה, בסוף, בסוף. נכון. עתיד אדם לתן דין וחשבון הקום אשרה אינו ולא אכל. רב לייזר חשש להדשמותה ומצמית לפריטין ואכיל בהון בכל מילה חדה ושתה. זאת אומרת, כל דבר חדש שאתם רואים, הוא אומר, כדאי לקנות איזה פירות, איזה דבר שכדאי לאכול. אגב, הוא לא אומר דווקא בדובר שבט, זה גם כן, זה כל השנה. להפך, להפך. זה כל השנה, צריכים לנהל ככה. אבל אני רוצה לחזור שנייה. פה יש לנו מנהג קבלי. בסדר, מותר. המנהג קבלי, מה הוא אומר? לנו במפורש, זה מנהג קבלי שלא של האריזה. אז זה כבר מעניין. אז מנהג קבלי שהאריזה לא עשה, אלא מה הוא אומר לנו? אל תדאגו, אני המצאתי את זה. אז יש שאלה אחת. מה השאלה? אתם לא רוצים לשאול את השאלה? מה השאלה?
מי אתה?
מי זה? מי אתה? אז קודם כל, יש לי שני ספרים פה. יש לי פה את ספר חמדת הימים פה. ופה יש לי ספר בירור האמת אודות ספר חמדת ימים. וקודם כל אני יכול להגיד לכם, אין בירור האמת על כל ספר וספר שיצא בשוק אי פעם. זה נשמע לכם, למה צריכים בירור אמת פה? בגלל היו אלה שטענו שיכול להיות הספר הזה לא בדיוק ספר, בוא נגיד ככה, כשר למהדרין. הוא בעצמו חושב שזה ספר בסדר גמור, גם במהדורה שלי, אגב זה שני חלקים, זה רק פה חלק שני, ויש פה הסכמה מרב עובדיה יוסף, אז גם כן אומר לנו מה רב עובדיה חושב על זה. פה הציטוט פחות או יותר, זה מדויק מה שראיתם, אבל בואו נסתכל כמה מקורות. מקור 17, למרות שאין שום קשר למה שאנחנו לומדים היום, בכל זאת מעניין, 18, זה מרב יעקב עמדין. אז לפני שנקרא את זה קודם, אני... בסדר, בוא נקרא קודם. מישהו כתב לו, בגלל שרב יעקב עמדין, כשהוא הציע את הסידור שלו, יש בעיה בחוץ לארץ, בליל שני של פסח, כשאנחנו מתחילים לספור ספירת העומר, מתי סופרים ספירת העומר? האם סופרים ספירת העומר בבית כנסת, בערבית כמו שאנחנו עושים פה, או האם ספירת העומר, שזה סוף החג, זאת אומרת של הקדושה, זה סוף החג, וזה אפילו סותר את החג, אז יש אלה שנהגו דווקא להגיד ספירת העומר בסוף הליל הסדר, השנייה, בסוף הסדר. אז תסתכלו בהגדות שלכם, בכמה הגדות, בסוף הסדר, שם יש הברכה של ספירת העומר. בסדר. רב יעקב עמדין, לא עלינו, הוא לא שם, או שכח, הוא יגיב מאוד. מישהו כתב לו, לא שמת את ספירת העומר בסוף ההגדה, כמו שאנחנו מוצאים בכמה הגדות המדויקים. בסדר. אז פה הוא כותב, אשר ישבתי לתלמידי אשר הודיעני מאחד המתחסדים שמצא השמטה בספרי העיר האלוקית. אודות אשר תמה על אדם כאשר הולך לתומו שלא זכרתי מהנהגת ספירת עומר בליל שני דפסח אחר קריאת הגדת קולך מדרך זו, חלילה אל יחלקך עם הסומכים על דת קבלה מחודשת משובשת, שהיא רשת לצודד נפש יקרה חס ושלום. אגב, המילים האלה אפשר להשתמש פה גם כן היום. קודם כל, אתם מבינים כמה זה מצחיק? קבלה מתחדשת, מה זה קבלה? זה שקיבלנו, זה מסרה, זה משהו עתיק, זה מה שצריך להיות לפני הרבה זמן. אבל פה, קבלה מחודשת, אז הוא אומר, מה הוא באמת מנסה להגיד לאותו בן אדם ש... רוצה להגיד לו, למסור לו, שכחת, הוא אומר, מה זה שכחתי? שכחתי לזאת מנהג חדש שאין שום סמכות לזה? זה מה שכחתי? ובסוף הוא כותב, ויראה להגיד לי שרק כן בספר חמדת הימים, כי איננו איתו, כי הוא יודע באותו ספר שהוא אחד מספרים הפוקרים ימח שמם וזכרם. אז רבי יעקב עמדין כנראה לא אהב את הספר חמדת הימים כל כך. אם אתם רוצים לשמוע קצת יותר על זה, במקור 19, אכן זכרתי שבספר מירם, אני לא יודע מה המילה הזה, מישהו יודע. חמדת הימים נמצאת תחנה שיסד נביא השקר העזתי. מה זה העזתי? מעיר עזה. זה יכול להיות גם כן לזכר אריאל שרון. מי היה הנביא שקר מעיר עזה? זה הרב נתן מעזה. זה היה הדובר הראשי של שבתאי צבי. למרות זה לגבי איך עושים ברכה לחודש, ואותו, בסדר. למרוז על שקט שץ, שץ פה זה שבתאי צבי, שראי צפון בתוכה, כמו שכבר ידעתי, הוא אומר שספר, זאת אותו תפילה, שגם כן, בן אדם רוצה להגיד, הוא אומר, איזה תפילה זה? זה תפילה שהגיעה מהנביא שקר של שבתאי צבי, דרך ספר חמדת הימים. זאת אומרת, רב יעקב עמדין, ועוד כמה וכמה, היו בטוחים שספר חמדת הימים, מי שכתב את זה היה בן אדם ששייך לחוג של שבתאי צבי. לדעתי אגב, זה הרבה יותר מסובך מזה. אנחנו לא יודעים בדיוק מי כתב את זה. אנחנו יודעים מי הכין את הספר לדפוס, והוא מה שהיה בלגן שם של כל מיני מקורות, והוא שם את זה ביחד. אז יכול להיות שכמה מקורות היו מקורות לא כל כך מבוססות, הלכתיות. אבל פה, כשיש דבר שיש מנהג, ובוא נגיד ככה, כשאני גדלתי בחוץ לארץ, אני לא זוכר, בכלל, אני לא זכור לי להיות בסדר ט"ו בשבט. אני לא שמעתי על דבר.
היה בוקסר.
כן, ניסו לשכנע אותנו שילדים בארץ ישראל אוכלים חרוב. כן, כן. כן. ילדים בארץ ישראל, בגלל...
היה שקיות של
בוקסר. שקיות, כן. היו מחלקים את זה לכל הבתי ספר. מישהו עבד בזה, כנראה איזה קיבוצניק. היה לו הרבה עצים, והוא ניסה למכור לנו באמריקה. נו, כל הילדים בארץ ישראל אוכלים את זה, ואמרנו, באמת, זה מגעיל. איך יכול להיות? לא, בגלל זה, ילדי ארץ ישראל מגיעים לכל מיני הישגים. נכון? שיקרו לנו. הגענו פה, רציתי לא... להפך.
זה יבש שגדל יבש.
זה משהו, זה משהו. Full or empty. אז פה אנחנו רואים דבר מדהים, שמישהו המציא את הסדר הט"ו בשבט, שהרבה יהודים טובים אומרים, ואני שמעתי הרבה אנשים אומרים, זה מנהג של האריזל, כך עשו בצבט. מי שמביא את זה, מה הוא אומר במפורש? זה לא שהאריזה. מה הוא אומר? אני המצאתי את זה. מי זה אני? אז פה אני אומר, יש ספק גדול, מי זה אני הזה? אז יש רב יעקב עמדין שטוען שזה פשוט, זה מגיע מהבית מדרש של שבתאי צבי. אגב, אני צריך להגיד עוד עניין לזה. אחד הדברים של שבתאי צבי של התלמידים, והוא בעצמו היה מעורב בזה, שאנחנו יודעים שיש כמה... שמועות, שנגיע מלך המשיח, אז בוא נגיד, זה נביא, הצומות יהפכו להיות לימי שמחה. בסדר. אז בחוג של שבתאי צבי המציאו עוד חגים, וגם כן היה מגמה לזרוק חגים מסוימים, אבל דרך טוב, פה אני אומר דבר מהזווית של...